אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט אחים למחלוקת, פודקאסט שבו אני מזמין אנשים להתווכח איתי יחד עם העיקרון של הדיבור הקשוב, לפיו הדובר תמיד צריך להפסיק את דיבורו כשהיריב מבקש להגיד משהו. היום אני מארח את דוקטור מיכאל אברהם, מיקי אברהם, שהוא רב באוניברסיטת בר אילן וגם דוקטור לפיזיקה. זהו, הייתה שיחה מאוד נחמדה ומעניינת, מקווה שתהנו. ביי. או, זהו. יופי, אהלן.
שלום.
נעים להכיר.
נעים מאוד.
אז שמעתי עליך דרך מישהי ששותפה במפגשי השיח שאני מגיע אליהם, בין דתיים לחילוניים, והיא אמרה שיהיה לי מעניין להקשיב לך, ובאמת הקשבתי לדברים שלך ביוטיוב, וזה בהחלט, אתה מעניין אותי והרעיונות שלך מעניינים אותי. וחשבתי, הסתכלתי בעיקר על דיבייטים שלך, על ענייני דת, וחשבתי שזה עשוי להיות מעניין לעשות איתך גם איזשהו דיבייט כזה, אבל בדרך שהיא העיקר מבחינתי, שזה הדרך של הדיבור הקשוב, שבו הדובר חייב לתת את זכות הדיבור למקשיב ברגע שהמקשיב מבקש את זה. אז אני מחויב לזה, אתה לא צריך להיות מחויב לזה, רק אם אתה רוצה, רק אם אתה מוכן. וכל פעם שאתה רוצה שאני אפסיק לדבר, אתה יכול או להיכנס בדבריי, או להרים יד שאני אראה, ואני אעצור ואתן לך לדבר.
אוקיי, אפשר לנסות.
כן. אני אגיד שלדעתי זה... זו הדרך הטובה ביותר לנהל ויכוח, ומקווה שתראה את ה... את ה... את ה... תראה את זה.
בסדר גמור.
טוב, אז על מה תרצה לדבר, להתווכח? אנחנו, יש כמה נושאים שאפשר לדבר עליהם. אחד זה הנושא של הקדוש ברוך הוא. האם הוא קיים או לא קיים, זה נראה לי סוגיה אפשרית, ברורה, מובנת מאליה, במובן של מה שמבדיל אדם דתי מאדם, או אדם מאמין מאדם שאינו מאמין. אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר גם, אני על, ניסיתי לעשות שיח על הקדוש ברוך הוא במסגרת מפגש השיח, ומה שעלה בסופו של דבר כרלוונטי יותר או משמעותי יותר, שיותר שעורר יותר את הדיון, זה שיש לי, אני מאמין בדטרמיניזם מוחלט, כלומר שאני מאמין שאין רצון חופשי, ואפשר גם לדבר על זה, אני מנחש שאתה מאמין שיש רצון חופשי, אפשר לדבר על זה, מה שאתה עדיף, מה שמעניין אותך.
לא משנה לי, אפשר את שניהם, אולי השני נראה לי קצת יותר מעניין מהראשון. הראשון קצת תלוש, אני חושב. אולי נעשה השני אם אנחנו כבר בוחרים, לא שזה כל כך משנה מבחינתי.
אוקיי, אז מצוין. אז האם תרצה להתחיל אתה, או שאני אתחיל ו...
אתה רוצה, אני... בבקשה, תתחיל אתה.
בסדר גמור. אז אני אגיד את העמדה שלי, ואני מבקש שתעצור אותי ברגע שאתה שומע משהו שאתה לא מסכים איתו, או משהו שאתה לא מבין אותו. מן הסתם, על ההתחלה תשמע דברים כאלה, אבל אוקיי, תרגיש נוח. אז אני מאמין בדטרמיניזם מוחלט, מה שזה אומר, זה אומר שאין באמת, לנו אין באמת בחירה חופשית. הסיבה שבגללה אני מאמין בזה, זה מתוך האמונה או ההנחה שלכל דבר יש סיבה או סיבות. וכשאני מסתכל פנימה בתוך התהליך התודעתי שלי, איפה שאנחנו נוטים לחשוב שיש לנו בחירה, זה בהקשר של תודעה. אם מישהו מציע לי תה או קפה, אז אני אומר קפה, בא לי קפה, אז לכאורה יש שם איזושהי בחירה. ובהקשר נגיד של כאן ועכשיו, באמת יש אותי ש... בוחר קפה ולא תה, אבל למעשה בתוכי התהליך המחשבתי, התהליך שהוביל אותי להגיד קפה ולא תה, הוא תהליך שנקבע מראש. השרשרת המחשבתית, תחושתית, הכל חלק מאיזושהי שרשרת סיבתית שהתחילה שאולי אף פעם לא התחילה, הייתה מאז ומעולם, ואנחנו פשוט חלק מהתהליך הדטרמיניסטי של ההתפתחות של היקום. ואנחנו חלק, ואנחנו ישויות שצופות במתרחש, חוות את זה, אבל לא באמת בוחרות. אם אתה רוצה להתייחס לדברים, או עם שאלות.
אולי אני אתייחס לנקודה שהעלית כאן. בעצם מה שאתה תיארת זה מצב שמכונה במדעי המוח או בפילוסופיה פיקינג מול צ'וזינג. זאת אומרת, ההחלטה אם אתה רוצה קפה או תה היא החלטה שלא כרוך בה שום, לא כרוכה בה שום דילמה. אין פה שני צדדים אמיתיים שאתה מתלבט ביניהם ואתה מכריע. ניתן אולי דוגמה, ההתחלה שבה התחילו לדבר על השאלה של הדטרמיניזם כשאלה לא פילוסופית אלא מדעית, הייתה בסוף המאה ה-20 או שנות ה-70-80 של המאה ה-20, שהתחילו ניסויי ליבט שממשיכים עד היום בכל מיני צורות שונות ומשונות, מרחיבים אותם, מהדקים אותם, מדייקים אותם, אבל זה ממשיך עד היום. ושם הניסוי הבסיסי היה כזה, זאת אומרת, שמים בן אדם מול שולחן שיש בו כפתור, ואומרים לו, מתי שאתה מחליט ללחוץ על הכפתור, תלחץ. מולו רץ שעון על הקיר. ואל הראש שלו מחוברות, כן, אלקטרודות EEG, אנחנו רוצים לבדוק את גלי המוח שלו. עכשיו, הטענה היא שלפני שאדם עושה פעולה, יש סיגנל במוח שמנבא את הפעולה הזאת. קוראים לזה Readiness Potential, RP. עכשיו, זה היה ידוע. עכשיו, מה שהיה הרעיון של ליבט, הוא אמר, אני רוצה אבל לבדוק לא מה היחס בין הפעולה לבין הסיגנל הזה, אלא היחס בין ההחלטה לבין הסיגנל הזה. זאת אומרת, השאלה אם כשאתה החלטת ללחוץ על הכפתור, זה קרה לפני היווצרות הסיגנל או אחריו. למה זה באמת הדבר החשוב? בגלל שהשאלה אם האדם פועל בצורה דטרמיניסטית, לא נקבעת לפי השאלה אם יש סיגנל במוח ואחרי זה הוא פועל. ברור שזה נכון. השאלה היא מתי הוא החליט. זאת אומרת, אם הוא החליט לפני שהיה סיגנל במוח, ואז נוצר הסיגנל במוח, אז הסיגנל הוא תוצאה של ההחלטה. ואחרי זה גם קורית הפעולה. אבל ההחלטה היא זו שהתחילה את השרשרת. לעומת זאת, אם הוא מחליט אחרי שנוצר הסיגנל, אז נראה שההחלטה היא בעצם איזשהו סוג של אשליה. למעשה הרי אנחנו יודעים מראש שהוא ילחץ, הוא חווה, כן? דבר.
תודה, תודה. אז אני טוען, אם תוכל לומר את דעתך על הנושא הזה, אני טוען שכל החלטה, כל החלטה היא, או אף החלטה, לא יכולה להתרחש ולא מתרחשת יש מאין. זה נראה כאילו זה יש מאין, אבל למעשה כל החלטה, כל דעה שיש לנו, הכל מבוסס על שרשרת תהליכים מחשבתיים שקרו לפני ההחלטה. כן, בבקשה.
ברור לי שזה מה שאתה טוען, רק אני אומר שהדוגמה שאותה הבאת לא מייצגת. בשביל הדוגמה הזאת גם אני מסכים, למרות של הטענה שלך אני לא מסכים. וכדי
אם
להבין
תוכל
את
להסביר.
הנקודה הזאת, וכדי להבין את הנקודה הזאת, אני עושה את ההבחנה בין פיקינג לבין צ'וזינג. והטענה ליבט גילה, באותו ניסוי שתיארתי קודם, הוא גילה שמתברר שההחלטה מופיעה אחרי שמופיע הסיגנל. בניסויים מאוחרים יותר זה היה אפילו הפרשים של כמה שניות, זה הפרשים ענקיים בסקלות של האירועים מהסוג הזה. כך שברור שהסיגנל מופיע לפני ההחלטה, ולכן המסקנה לכאורה דטרמיניסטית, אגב ליבט עצמו הוא לא היה דטרמיניסט ועדיין לא, ולכן זה הפתיע אותו. אבל אחת הביקורות, יש הרבה ביקורות על הניסוי הזה, לדעתי ניסויים כאלה אפילו אם ישכללו אותם לא יצליחו להכריע את הדיון, אבל אחת הביקורות על הניסוי שהוא עשה, הייתה שהוא בדק מצב של פיקינג, ולא מצב של צ'וזינג. כי החלטה מתי ללחוץ על כפתור היא החלטה סתמית, אין שיקולים לפה ולשם. וכיוון שכך, מתי שאתה מחליט, אתה לוחץ, אין דילמות. כיוון שכך, ברגע שמופיע הסיגנל, אתה תלחץ, למה שלא תלחץ? לכן ברור שהסיגנל יקדים את הלחיצה על הכפתור. לעומת זאת, אם הדילם... שנייה, רק אני מסיים את ההבחנה. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על מצב של choosing, לא של picking, זאת אומרת, אתה צריך להכריע בדילמה המוסרית, למשל, שיש לה שני צדדים לא פשוטים, שההכרעה לא פשוטה. הטענה שלי בספר שהוצאתי על הנושא הזה הייתה, שבמקרה כזה, אם יעשו ניסוי ליבט, ולא פשוט לעשות אותו על מקרה כזה, לא יגלו קדימה של ה-readiness potential להחלטה. ההחלטה תהיה לפני ה-readiness potential, בגלל ששמה לא, שמה אתה מתלבט, וגם אם ה-readiness potential אומר לך לעשות משהו, יכול להיות שאתה לא תעשה את זה, אתה תבחר להתנגד למה שהוא אומר. משפט אחרון, שנתיים אחרי שהספר שלי יצא, נערך ניסוי מאוד רחב עם עשרות מדענים ברחבי העולם, ליעד מודריק הייתה שותפה לו, היא חוקרת מוח מאוניברסיטת תל אביב, יחד עם אורי מעוז מניו יורק, לא משנה, גם כן ישראלי לשעבר, והם גילו להפתעתם, שבאמת בניסויים של צ'וזינג ולא של פיקינג, אין רדינס פוטנשל שקודם להחלטה. זאת אומרת, יש אינדיקציה ניסיונית לזה שיש הבדל בין פיקינג לבין צ'וזינג. זה לא מוכיח כמובן שיש בחירה, אבל זה נותן איזושהי אינדיקציה לכך שיש הבחנה חשובה שצריך לקחת אותה בחשבון בין פיקינג לבין צ'וזינג. ולכן הדוגמה של הקפה או התה לא מוכיחה את הטענה שלך. זה לא אומר שהטענה שלך לא נכונה. אני רק אומר שהדוגמה הזאת לא מוכיחה אותה. אוקיי. Okay.
לתחושתי, הניסוי הזה של ליבט, לא, אני לא מרגיש שהוא מתייחס לנושא הדטרמיניזם. אני לא חושב שאפשר לעשות, שלא צריך לעשות בכלל ניסוי כדי להוכיח, או במרכאות, את עניין הדטרמיניזם בהקשר הזה. בואו ניקח לצורך העניין, את, לא את הפיקינג, אלא את הצ'וזינג, או סיטואציה של דילמה מוסרית, אוקיי? הדילמה המוסרית ככה המקובלת, הרכבת נוסעת, אם היא ממשיכה לנסוע, היא הורגת ארבעה אנשים.
הטרולי.
כן, אם מושכים בידית, אז היא הורגת אדם אחד. מה קורה שם בתודעה של הפועל, האם יש לו בחירה, מה זו הבחירה הזאת שיש לו שם? אז אני טוען שבסיטואציה כזאת של בחירה, לאדם מסוים יש אוסף של דעות שהוא קיבל אותם במהלך חייו, ואוסף של אסוציאציות, ואוסף של כל מיני דברים. שמובילים אותו ברגע ההכרעה להכרעה מסוימת, והוא נוהג כך ולא כך. לצורך העניין, אני אקצין את זה. אדם עם חינוך X, אני מקצין ומפשט את זה, זה לא בדיוק ככה, זה מורכב יותר מזה, אבל אדם עם חינוך X יבחר דבר אחד, ואדם עם חינוך Y יבחר דבר אחר. וזה, אבל הישות האנושית, המוח האנושי, הרבה יותר מורכב מהחינוך שהוא קיבל, כן? זה יכול להיות גם חוויית ילדות אחת ששינתה...
נייצ'ר ונרצ'ר, קודם כל יש נייצ'ר ונרצ'ר, כן? זה שילוב של שניהם.
כן,
אבל... לא רק חינוך, אלא יש גם את הנייצ'ר. זאת אומרת, הגנטיקה, הטבע, הפיזיולוגיה... ברור, ויש גם את הנרצ'ר שמורכב מחינוך, סביבה וכדומה, השפעות חיצוניות. כן, מסכים
יפה.
לגמרי, אוקיי.
ואלה הדברים שקובעים, אני רוצה לומר, באופן טוטאלי את ההחלטות, את הבחירות, את הדעות של כל אדם בכל רגע נתון. ואם זה אכן המצב, אז אין לנו באמת בחירה חופשית, או למושג בחירה חופשית. בבקשה.
מה שאני, אני אחזור על מה שאמרתי קודם. אני מבין שזה מה שאתה טוען. השאלה היא רק מה הראיות ומה השיקולים לטובת העניין הזה. זאת אומרת, אתה הצגת את התזה שלך, אבל התחלת עם דוגמה שמנסה, לא יודע אם להוכיח, אבל לאשש את התזה הזאת. והטענה שלי זה שהדוגמה של הקפה והתה לא מאששת את התזה הזאת. אני מבין שזאת התזה שלך. מה שאני רציתי להגיד זה א', שיש הבדל בין פיקינג לבין צ'וזינג, לשיטתי, יש הבדל בין פיקינג לבין צ'וזינג, ולכן, אם אתה רוצה לאשש את זה, תצטרך לעשות את זה על בסיס מקרים של צ'וזינג ולא של פיקינג, וב', יש תוצאות של ניסוי שמראות בעליל הבדל בין פיקינג לבין צ'וזינג. ולכן, גם אם אתה אומר ששניהם, שנייה אחת, גם אם אתה אומר ששניהם זה אותו דבר, עכשיו כבר נטל הראיה עובר אליך. אוקיי.
סליחה, רגע, שוב. אני רוצה לומר, אני שוב, ואני חושב שכרגע הנטל הוא על הצד השני. למה אני מתכוון? אני אמרתי שלא צריך איזושהי ראייה כדי להוכיח את טענת הדטרמיניזם בהקשר של בחירה כביכול. שוב, אני חוזר ל... או האם אתה תוכל לתת לי דוגמה מובהקת ל-choosing ולא picking?
אז טוב, אני לפני הדוגמה, עוד משפט גם על מה שאמרת קודם וגם על מה שאמרת עכשיו, כי זה הולך לאותו מקום. אתה אמרת שאתה לא מאמין בניסויים ואתה לא חושב שצריך ניסויים. עכשיו, השאלה היא, כן?
רגע, רק רוצה להבהיר, אני מאוד מאמין בניסויים, לא בהקשר הזה.
אוקיי, בהקשר הזה אני מתכוון
רגע,
כמובן.
אני רק רוצה לומר, אבל זה לא ש... זה, אני חושב שניסוי, אין שום ניסוי שאני יכול להעלות אותו בדעתי, שיכול לאשש או להפריך את הרעיון הזה, בדיוק כמו שאני חושב, אבל במידה רבה, אני לא בטוח שאני צודק בהקשר הזה, שלא יכול להיות ניסוי שיפריך את הרעיון שיכול להיות משולש עם יותר משלוש קודקודים. זה
אני,
לא,
תראה,
זה, כן?
לא, הטענה היא לא בשאלה האם צריך ניסוי, אלא בשאלה האם יש. עכשיו, אתה טוען שלא יכול להיות ניסוי כזה, אבל יש הרבה אנשים שטוענים שלא רק שיכול להיות, אלא היה. והוא כבר אמר את דברו, הניסוי הזה. ולכן אני חושב שהשאלה הגדולה היא לא האם צריך והאם יכול, אלא בוא נבדוק מה קרה. ומה שקרה בפועל, זה שהיה, כן? כן.
הטענה שלי שעניין הדטרמיניזם הוא ממש לא קשור לניסוי, הוא קשור לאיך אנחנו מנתחים באופן מושגי כמעט לחלוטין את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו בחירה.
אני מסכים לגמרי.
יפה, אז האם אתה מסכים איתי שכשאדם עושה בחירה מסוימת, מה שהוביל אותו לעשות את הבחירה הזאת, זה ה-nature וה-nurture שלו.
לא.
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 אוקיי, יפה, עכשיו אנחנו מתחילים.
אוקיי.
מה לדעתך, חוץ מה-nature וה-nurture ואוסף החוויות שאדם עד לאותו רגע, מה לדעתך נוסף לזה משפיע על הבחירה שלו?
אוקיי, אני עוד משפט אחד על קודם, אני חייב כדי לסגור את הקטע הקודם. אני חושב שהשאלה לא האם ייתכנו ניסויים, אלא צריך לבדוק מה קורה בפועל. ובפועל נערכו ניסויים, וצריך לתת את הדעת מה אומרות התוצאות של הניסויים האלה. אני אמרתי לך שאני מסכים לגמרי שלא יכול להיות ניסוי שבודק את זה, או לא שלא יכול להיות. שבינתיים אני לא רואה ניסוי שבודק את זה, זה יומרני מדי להגיד שלא יכול להיות, בגלל ש... אבל מבחינתי זה תוצאה. זאת אומרת, אחרי שהיו ניסויים וחשבתי עליהם ובדקתי מה משמעותם, הגעתי למסקנה שבאמת אין, ובינתיים לפחות, לא נראה שיכולים להיות בזמן הקרוב ניסויים שיבדקו את זה. אני מתנגד לטענה הפריורית שלא מוכנה להתייחס לניסויים בהקשר הזה, ולהגיד לא יכולים להיות ולכן ניסויים לא מעניינים בנושא הזה. זה הערה לגבי קודם, כן.
נראה לי
כן.
שיש לנו כאן תת נושא שהוא מעניין וחשוב, אולי נעבור אליו לרגע, לנושא הזה של הניסוי. מה המשמעות של ניסויים, ואיזה אלטרנטיבה יש לניסויים? אני אציין רק בהקשר הזה, שהפילוסוף האהוב עליי, ושאני, לא יודע, רואה אותו כמורה הגדול שלי, זה קארל פופר. שקארל פופר כמובן מאוד אהב ניסויים, ומאוד האמין בניסויים בהקשר של המדע. ולפופר, אני ראיתי פעם איזה מישהו, אולי אתה מכיר, יש איזה מישהו הוגה, ליברטריאן, הופה, איזה גרמני אני חושב, הופה, לא משנה, שהוא ביקר את פופר בצורה שאני, הוא התייחס לפופר כפוזיטיביסט, כל מיני דברים, כל מיני שטויות, ואמר שטויות, אבל הוא אמר גם דברים נכונים, שאני חושב שפופר לא התייחס אליהם. ומה שהוא אמר, מאוד מעניין בעיניי, זה פופר העמיד את המדע על, 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 על יכולת הניסוי, על אפשרות ההפרחה, כן? ומה שההופה הזה מציע, זה שיש כל מיני אמיתות, שאי אפשר ולא צריך לנסות להפריך אותם או לעשות עליהם איזשהו ניסוי כדי לדעת, באופן ודאי, כמה שאפשר להיות ודאי, כמה שאפשר לדעת משהו באופן ודאי, שהן נכונות. יש כל מיני תיאוריות, למשל, מה הוא נתן שם, אני לא זוכר בדיוק,
יכול להביא
אבל
לך
הוא אמר
כמה
משהו.
דוגמאות. אני יכול להביא לך כמה דוגמאות בעצמי, אני מסכים לגמרי. זאת אומרת, למשל, עקרון הסיבתיות שבו השתמשת קודם, לא יוצא מתצפית ולא יכול לצאת מתצפית. כבר דייוויד יום עמד על זה. עקרון האינדוקציה, השלילה של פעולה ממרחק, הנחה בפיזיקה, connection at a distance, כל מיני דברים מן הסוג הזה הם דברים שלא יוצאים מניסוי, אבל המדע מניח אותם אפריורי. יש הרבה דברים מהסוג הזה. אבל, אם אנחנו חוזרים, כן?
אם אפשר. אני חושב שזה יותר מלהניח אותם, זה ממש לקבל אותם באופן אינטואיטיבי, אנחנו רואים שזו האמת.
משהו סוג
למשל,
של
אם אפשר.
אבידנטיות, אבידנטיות כזאת, כמו שדקארט מתייחס לזה. כן, כן, זה התכוונתי בלהניח. להניח אין פירושו שרירותית. להניח פירושו לראות אינטואיטיבית שזה נכון. זה מבחינתי נקרא להניח. עכשיו, אבל, אם אנחנו חוזרים לנושא שלשמו התכנסנו, העובדה שפופר מעמיד את הדברים להפרחה, כולל הביקורות שאתה העלית כאן, לא מערערת בשום צורה את מה שאמרתי קודם. שנניח שבאמת היינו מגלים שבניסוי של צ'וזינג, הסיגנל קודם לרגע ההחלטה. נניח שהיינו מגלים בניסוי את הדבר הזה, וזו תוצאה אפשרית. אנחנו מודדים הכל ואפשר לראות מה קודם למה. אם הוא קודם, זה אומר שבעצם יש לנו פה פרחה על הטענה הליברטנית. שאני רואה שאני יכול לנבא מה האדם יחליט עוד לפני שהוא לפחות מודע לזה שהוא החליט. לכן יש פה ניסוי מפריך. עם כל המגבלות של הניסויים המדעיים, זה לא נכון שאפריורי הסוגיה הזאת יוצאת מתחומו של המדע. לא נכון. באופן עקרוני, אם יצליחו לעשות ניסוי, שיש סיגנל שיקדים את הצ'וזינג, אז אני ארים את הידיים ואני אומר, אתם צודקים, אני טעיתי. העולם הוא לא ליברטני, האדם הוא לא ליברטני, אלא דטרמיניסטי.
אני שואל, אני לא בטוח שאני הבנתי עד הסוף את הניסוי הזה. האם תוכל להסביר לי אותו? הנקודה שבעייתית לי זה מה המשמעות של הסיגנל הזה? למה מייחסים כל כך, למה מייחסים את חופש הרצון לסיגנל הזה? מה המשמעות של הסיגנל הזה?
אני אסביר שוב אולי את ה... כי באמת לא הרחבתי מספיק בתיאור של הניסוי. אבל מצמידים לבן אדם קסדה או EEG שבודק לו את ההופעה של הסיגנל בראש. ובודקים מתי הופיע הסיגנל מול מתי האדם החליט. עכשיו נניח שהסיגנל הופיע 3 שניות לפני שהוא החליט. כן?
מה זה הסיגנל הזה?
סיגנל חשמלי שאנחנו יודעים למדוד אותו. לא משנה מה הוא.
לא משנה מהו,
לא, בכלל לא משנה
מה
מהו.
מה צריך לקרות כדי שיהיה סיגנל?
אני אסביר למה זה לא משנה. ברגע שיש סיגנל, אני יודע שהבן אדם יקבל החלטה מסוימת. לא משנה
למה?
כרגע איך. אני יודע, זו עובדה. אני יודע. עובדה שהסיגנל הזה תמיד מקדים את ההחלטה ללחוץ על הכפתור. זו עובדה מדעית ידועה, אגב, עוד לפני ליבט. ולכן, ברגע שיש סיגנל כזה, אני בעצם יכול להגיד לך מה תעשה לפני שאתה החלטת לעשות. בהנחה שאכן אלה תוצאות הניסוי, שיש סיגנל כזה גם לפני פעולות של צ'וזינג. אם זה כך, אז אין לך בחירה חופשית.
למה?
אין לך בחירה חופשית. זה בכלל לא משנה מאיפה בא הסיגנל ומה משמעותו. עצם העובדה שאני יכול להגיד לך מראש מה אתה תעשה לפני שאתה החלטת, זו משמעותו של דטרמיניזם.
אני לא חושב שאני מסכים, אבל רגע, אם אפשר רגע, נראה לי שזה יעזור לנו אם תוכל לומר כמה מילים על מה זה בחירה חופשית בכלל, למה זה בשבילך בחירה חופשית.
בחירה
כי
חופשית
לא...
זאת סיטואציה שבה מצב העניינים הנתון תנאי הכרחי לבחירה חופשית, זה לא כל הבחירה החופשית. תנאי הכרחי לבחירה חופשית זה שמצב העניינים הנתון לא מכתיב את התוצאה. זאת אומרת, במצב עניינים נתון אחד, אתה יודע את כל הנתונים לצורך הדיון, כן? באופן היפותטי, אתה יודע את מצב האדם, את מצב היקום, כל גרגיר, הכל, אתה יודע הכל. כמו החלום של לפלס, עדיין בסיטואציה כזאת יכולות לצאת שתי תוצאות מבחינת ההחלטה של האדם. זה תנאי הכרחי. אבל זה לא תנאי מספיק, כיוון שהתנאי ההכרחי הזה מתאר גם תהליך אקראי, לא רק תהליך של בחירה. גם בתהליך אקראי, בתוך סיטואציה נתונה, יכולות להיות שתי תוצאות, כמו פרשנויות מקובלות לתורת הקוונטים, למשל. מה עוד צריך כדי שבחירה תהיה בחירה? צריך א', שלא יהיה דטרמיניזם, זאת אומרת שתהיינה אפשרויות שתי תוצאות מתוך מצב אחד נתון. ב', צריך שההחלטה באיזה משתי התוצאות אני בוחר, או לאיזה משני הכיוונים אני הולך, היא החלטה שמסורה לי, ולא החלטה שקורית לי, אלא מסורה לי. אני מקבל אותה בתוך שיקול דעת, או איך שלא תקרא לו. שני הדברים האלה ביחד, במצטרף, זה מה שאני קורא בחירה חופשית.
אז רגע, אז אני לא בטוח שהבנתי, אני מתנצל. אני לא בטוח שהבנתי, ויש לי חשד שיש פה איזה בעיה בתיאור הזה. אם תוכל, בבקשה שוב פעם, אז קודם כל יש לנו, בוא נראה מה הבנתי, בסדר? ותעצור אותי, תתקן אותי. קודם כל יש לנו את העולם הידוע, הדטרמיניסטי של לפלאס, שבו כל הנתונים ידועים, ו... יכולת, אם הוא טען עם כל הנתונים ידועים, אנחנו יכולים לדעת מה הולך להתרחש בסיטואציה מסוימת. ואתה אומר תנאי אחד לזה שהעולם לא דטרמיניסטי, או שאדם פועל באופן לא דטרמיניסטי, זה שיש לפחות שתי, שגם כשהכול ידוע, יש לפחות שתי אפשרויות של מה שהתרחש, כן? ואתה אומר, זה אחת הפרשנויות של המכניקה הקוונטית, שבאופן מובלע המציאות היא לא כזו שגם אם היינו יודעים הכל, בהכרח יתרחש דבר אחד, אלא זה תמיד נתון איזושהי סטטיסטיקה, איזושהי הסתברות, שיצא כך ולא כך. זה עניין אקראי במידה מסוימת, נכון?
כן.
אז אתה אומר, תנאי אחד לבחירה חופשית של אדם מסוים, זה קודם כל שיש איזושהי מציאות קוונטית כזאת במרכאות, שיש יותר מאפשרות אחת למשהו להתרחש באופן מהותי. והדבר השני אמרת, שהשינוי הזה, ההבדל הזה בין X ל-Y, בין שתי האפשרויות לצורך העניין, זה שזה משהו שתלוי באדם עצמו ולא משהו לגמרי אקראי, שרירותי, כמו בהקשר הפיזיקלי הקוונטי. נכון?
כן.
אוקיי. עכשיו, אני באופן אישי, אני ממש לא מבין שום דבר בפיזיקה, אבל מנקודת מבטי, כל הנושא הזה של הסתברות בהקשר הקוונטי וכו', נשמע לי גם מופרך לחלוטין. וזה רק, לדידי, זה רק עניין של נקודת מבט, אנחנו פשוט לא יודעים, אז אנחנו, מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו נותנים לזה הסתברות, עצם המושג של הסתברות, הוא לא עוסק מבחינתי, לא במטאפיזיקה, אלא באפיסטמולוגיה, ביכולת ניבוי ולא
דווקא,
ב...
טוב שהקדמת שאתה לא מבין בפיזיקה, כי השאלה הזאת עצמה נידונה על ידי פיזיקאים, ואפילו נערך ניסוי כדי לבדוק האם זה מטאפיזיקה או אפיסטמולוגיה, והניסוי הזה כנראה מראה, אלא אם כן יש אפשרויות תחוקות שעדיין לא נשללו, אבל לולי זה, הניסוי הזה מראה שזה מטאפיזיקה ולא אפיסטמולוגיה. זאת אומרת, תורת הקוונטים היא לא הסתברות כתוצאה מהיעדר מידע. זה בעצם מה שאתה מתאר. זה משהו אפיסטמי. אני לא יודע הכל, אז אני משתמש בהסתברויות כדי לחמת את הסיכוי לקבל כל אחת מהאפשרויות. אבל זה, בתורת הקוונטים זה בדיוק שורש הקושי, לכן כל כך קשה לאנשים להבין אותה, למרות שבהקשרים אחרים אין לנו בעיה להשתמש בהסתברות ובסטטיסטיקה. כיוון שתורת הקוונטים זה לא הסתברות וסטטיסטיקה. זו טעות נפוצה. תורת הקוונטים זאת עמימות. מה שיותר מתאים פה מאשר סטטיסטיקה זה פאזי לוג'יק, לוגיקה עמומה, כיוון שהמציאות בעצמה עמומה, לא שחסר לי מידע לגביה. זאת הפרשנות המקובלת, יש גם ניסויים שתומכים בזה, ולכן תורת הקוונטים לא מתארת בעיה אפיסטמית, היא מתארת בעיה אונטית. כן.
אם אפשר להתעכב על זה, אבל קודם כל אני רוצה לציין שהזום ייסגר עוד כ-8 דקות. לפני זה אני אשמח שנעשה סיכום של המפגש הזה, ואז אם נרצה נוכל להיפגש שוב מתי שיבוא לך, אם יבוא לך להמשיך איתי את השיחה הזו. אז אני רוצה לומר, עצם המושג עמום זה מושג אפיסטמולוגי
אז תשתמש
ולא
במושג אחר. זה מושג שלי, תשתמש במושג אחר, זה לא משנה. הטענה היא שזה באונתולוגיה, זה לא באפיסטמולוגיה. איך שלא תקרא לזה, תקרא לזה עמום, תקרא לזה משהו אחר. זה לא חשוב.
אז שוב אני חוזר, בעיניי זה לא יכול להיות נכון.
זה צריך להבין בפיזיקה, זה לא תלוי בעיניי, יש פה מידע שהצטבר בתחום הזה. זה לא עניין לחוות דעת מקורסה, סליחה שאני ככה...
לא, לא, בסדר, בסדר גמור. אני פשוט, הנקודת, אני אגיד קצת מאיפה בא, וזה בא מאותו מקום בדיוק כמו הנושא הקודם של הדטרמיניזם ובחירה חופשית, שיש פה לדעתי איזושהי טעות מושגית מסוימת ולא משהו מטאפיזי מסוים, שאני בא פשוט מאוד מתוך הלוגיקה ומתוך ההיגיון שלי שאומר שנקודת מבט עמומה, פאזי לוג'יקית כזו, מניחה איזשהו ריק לוגי, איזושהי שרירותיות לוגית,
לא לוגית, אונתולוגית.
אני
אונתולוגיה
רואה את זה
ולוגיה הם תחומים שונים.
אני רואה את זה כ... לא, אני רואה את זה כמשהו לוגי, בעיה לוגית. איינשטיין ביטא את זה ב"אני לא מאמין שאלוהים משחק בקוביות".
לא מאמין, לא אומר שזה סתירה לוגית. לא מאמין, הוא לא חשב כך. אבל זה...
כן, אבל אני טוען שיש פה, לדעתי, בעיה לוגית, בגלל שזה אומר שיש איזושהי התרחשות שאין לה סיבה.
נכון. התרחשות ללא סיבה היא לא בעיה לוגית. התרחשות ללא סיבה זאת בעיה מטאפיזית. אני גם לא חושב שיש התרחשות ללא סיבה. אבל להגיד שיש התרחשות ללא סיבה, הבעיה היא בעיה מטאפיזית ולא בעיה לוגית. אחת האינדיקציות לזה, יש כלל בלוגיקה שאומר, שאם יש לך מערכת שמכילה סתירה, אתה יכול לגזור ממנה כל מסקנה שאתה רוצה. והיפוכה גם. אוקיי? אם היית צודק, אז לתורת הקוונטים לא היה תוכן אינפורמטיבי. בגלל שהיא מכילה סתירה פנימית בתוכה, אי אפשר היה לגזור ממנה שום מסקנה. וזאת אינדיקציה לכך שאין בתוכה סתירה לוגית. אתה יכול לא להסכים. אתה יכול לא להסכים פילוסופית, אתה יכול לא להסכים פרשנית, מדעית, איך שלא יהיה. אבל הטענה שזאת סתירה לוגית, לעניות דעתי, חוסר הבנה.
מצוין. אז זו סוגיה שאני אשמח שנמשיך לדבר עליה.
אוקיי.
לבינתיים, אם בא לך להגיד, זה היה מאוד קצר, אני יודע, אבל התרשמות שלך מהרעיון הזה של העצירה, איך זה הרגיש לך תוך כדי השיח, אם בא לך
נראה
להגיד
לי
משהו על...
בסדר גמור, אני לא חושב שזה מאוד הפריע, אני גם בדרך כלל, אני לא, אם ראית דיבייטים, אני לא כל כך מתפרץ לדברים של אחרים, פה ושם אם אני רוצה להגיד משהו, אני שומע, ואחרי זה אני מעיר את מה שיש לי להעיר, לכן זה גם לא כל כך משנה מבחינתי אם יש את הכלל הזה ש, שלתת לשני לדבר או לא, כל עוד אנחנו יושבים ומקשיבים ומוכנים להגיב ולשמוע אחד את השני, אם זה קורה עכשיו או קורה בעוד כמה דקות, לא רואה בעניין הזה הבדל מהותי. זה בסדר גמור מבחינתי.
מעולה. בסדר גמור. אז אני מצטער שאני מסיים את זה ככה, זה פשוט גם הזום נגמר וגם אני צריך ללכת
בסדר גמור.
תודה רבה, תודה רבה שהסכמת
תודה
לעשות
לך.
את זה איתי, ואני מקווה שתרצה להמשיך את השיח.
לא לתאם, אני חושב שבוואטסאפ יותר יעיל מאשר במייל. שלחתי לך את הוואטסאפ, נכון?
כן.
אז אפשר לתאם שם.
מצוין. תודה
אוקיי.
רבה.
טוב, תודה
תודה
לך.
רבה. שיהיה המשך יום טוב.
גם לך, להתראות.
ביי, להתראות. אז תודה רבה שצפיתם, ואני אשמח לכל הערה בקומנט למטה. כל טוב. ביי.